לומדים ספר נחמיה, ובפעם הקודמת ראינו את ה... כלומר, בכלל, באופן כללי אנחנו רואים שספר נחמיה הוא ספר שעוסק הרבה מאוד בפוליטיקה, פוליטיקה אלוהית, פוליטיקה שלא מלווה באופן אינטנסיבי דווקא על ידי נבואה, אלא מנהיג שצריך לנהל, תודה רבה, לנהל את ענייניו. ברוך אתה, אדוני. לא. בכלל, כל מדרגת הכתובים היא מדרגה, זה אחרי נביאים. אבל הרבה פעמים יש מנהיג שהוא איננו נביא, אבל מלווה אותו נביא. בסדר? המלך חזקיהו הוא לא נביא, אבל יש לו נביא צמוד אליו, ישעיהו, ועוד מלכים רבים. כאן יש לנו מנהיג שהוא מאוד מאוד קרוב למה שאנחנו יכולים לראות בימינו, בהקשר הזה. ואנחנו כרגע עסוקים בסוגיית, בפרשת בניית החומה. יש כאן באמצע פרק, פרק A נכנס כאן באמצע, בין פרק ד' לפרק ו', נכנס כאן איזה סיפור של פרק A, אנחנו נגיע אליו היום, אבל ברשותכם אנחנו... בין ד' לו', סליחה. כן, אבל פה במיוחד זה קורה. שהוא... לא, כן, הכוונה שיש כאן סיפור שהוא קוטע את הרצף של בניית החומה, אנחנו נדלג עליו רגע ונחזור אליו מיד בהמשך, כי הוא משמעותי כאן, אבל בעצם הגענו לפרק ו'. אני רוצה לפני כן, יותר נכון, כן, טוב. פרק ד' לא למדנו, סליחה, צודק. כן, אז צודק, נכון. אז בעצם סיום פרק ג' מפגיש אותנו עם הכלי המרכזי, כלי הנשק המרכזי של המתנגדים, וזה תעמולה. פשוט תעמולה. הם לא שולחים כתבי סטנה, כמו שראינו בספר עזרא, אלא הם פשוט מפעילים תעמולה שבאה להחליש את היהודים. פסוק למד ג' ואי כאשר שמע סנבלת, כי אנחנו בונים את החומה, ואיחר לו, ואיחס הרבה, וילעג על היהודים. ויאמר לפני אחיו החל שומרון, ויאמר מה היהודים המללים העושים? היעזבו להם, היזבחו, היחלו ביום, היחיו את האבנים מערמות העפר והם השרופות. וכמובן שכל הדברים האלה הוא אומר גם אולי כדי לחזק את בני עמו, אבל גם ובעיקר כדי להחליש את היהודים. וטוביה המוני אצלו, ויאמר גם אשר הם בונים, אם יעלה שועל ופרץ חומת אבנה. מה זה כלום? זה אנחנו תוך שנייה עושים את זה. שמע אלוהינו כי היינו בוזה, ואשב חרפתם אל ראשם, מותנם לביזה בארץ שביה. ואל תכעס על עוונם וחטאתם מלפניך, אל תמחה, כי יכעיסו לנגד הבונים. ונבנה את החומה ותיקשר כל החומה עד חציה, סליחה, ויהי לב לעם לעשות. ההצלחה גוררת מוטיבציה, העם, רואים שזה הולך להם, אז הם ככה עוד יותר מזדרזים. וכאן מגיע הסיפור הבא, שקשה להפריז בדמיון שלו לסיפור ידוע יותר ומוכר לנו. פרק ד' ויהי כאשר שמע סנבלת וטוביה והערבים והעמונים והאשדודים כי עלתה ארוחה לחומות ירושלים כי החלו הפרוצים להיסתם ואיחר להם מאוד. מה התוכנית? ויקשרו כולם יחדיו לבוא להילחם בירושלים ולעשות לו תועה. תועה הכוונה, אם אני זוכר נכון, להשמיד. ונתפלל אל אלוהינו ונעמיד משמר עליהם יומם ולילה מפניהם. ויאמר יהודה קשל כוח הסבל והעפר הרבה ואנחנו לא נוכל לבנות בחומה. זה גדול עלינו גם להחזיק את הכוננות המבצעית הזאת וגם להחזיק את הבנייה. מה? יהודה, זה מי שאיתו, זה אנשי יהודה. ויאמרו, עכשיו תראו פסוק, ויאמרו צרינו לא ידעו ולא יראו עד אשר נבוא אל תוכם והרגנו והשבטנו את המלאכה. כלומר, הצרים מתכננים כאן תכנון מבצעי. מה? יש כאן איזה מין, אווירת מתיחות כללית. אנשי יהודה נערכים לדבר הזה באיזושהי צורה, אבל תוך כדי הערכות מגיע אליהם מודיעין שהתכנון הוא לקום עליהם לילה ולהקות את כולם בבת אחת. עכשיו, כדי שנוכל להבין את הדבר הזה יותר לאשורו, את הסכנה הגדולה, פה מדובר על, על, על חיסול, על השמדה. אז... אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, מניין ידעו את זה? הפסוק הבא, יפתח לנו עוד פתח, ואז נבין את זה. והיא כאשר באו היהודים היושבים אצלם, ויאמרו לנו 10 פעמים מכל המקומות אשר תשובו עלינו. כלומר, זה בדיוק מאפיין את המורכבות של העבודה של נחמיה. היהודים שנמצאים כאן, יש להם קשרים עם הפלסטינים המקומיים, בין אם זה מקשרי עבודה, בין אם זה אפילו קשרי חברות, אפילו קשרי חיתון רעים בפרקים הקודמים. יש קשרים. מגיע נחמיה ומתחיל לבנות את החומה ומעורר את כל השדים מרבצם, ולכן אמרנו בשיעור הקודם שלכן נחמיה שומר את זה בשקט, לא רק מהאויבים אלא גם מהמקומיים, כי יש פה כל מיני ראיסים כאלו מקרב היהודים, שכבר יש להם קשרים עם הפלסטינים פה, והם לא רוצים ליצור מתיחות, ועד רבה הם גם עושים לא מעט כסף מהעניין הזה, ולכן נחמיה צריך, בעצם נחמיה מתחיל כאן מגמה לאומית, שהיא גם בוודאי לא נראית לאותם המקומים, אבל גם יש פה חלק מהאנשים פה בפנים, שבאים בקשרי מגע ומסחר עם המקומיים, שגם הם עלולים להתנגד לזה. על כל פנים, הידיעות על הטבח הצפוי בחברון מתחילות לזלוג. אתם מבינים למה אני מתכוון, כן? 400 שנה, לא 70 שנה, 400 שנה ברצף, יש יישוב יהודי בחברון. קהילה מבוססת, קהילה מפוארת, עם רצף של פסיקה. גדולי עולם יושבים שם על כיסא הרבנות. החל מ... הגיע הגשם לירושלים, ברוך השם. הגיע. כן. אז 400 שנים ברצף, יש קהילה יהודית בחברון. 400 שנים ברצף, גדולי עולם יושבים שם, החל מהחכם, רבי חזקיהו, חכם, זה השתי תיבות שלו, הרב חזקיהו מדיני, שהיה רב בקרסנו, ואחרי זה היה כאן רב בחברון, הרב קסטל, שהיה כאן רב בחברון בזמן הפרעות, ועוד גדולי עולם, בית כנסת אברהם אבינו, עומד מאות בשנים, חסידות חב"ד, יש להם שם בתים וכו' וכו', בית הדסה וכל הבתים האלו, 400 שנה רצף. של קהילה יהודית בחברון, היא מוקד לכל ה... לכל...
למה לנסוע את חברון? למה לנסוע את חברון? הייתו ברוב היהודי שיהיה
יותר מהזמות שנה, וגם כניסה את זה. כן, אבל אני בכוונה רוצה לתת קורלציה, היישוב היהודי חוסל על ידי צבא ערבי. המלחמה היא ברורה. מה שמיוחד לרעה בטבח היהודי בחברון, שבמשך 400 שנה נוצרו קשרי אמון עמוקים מאוד. בין היהודים לבין הערבים שם. הרופא, אני לא זוכר כרגע את כל השמות, אבל הרופא שגם הוא נרצח, שניהל שם את מרפאת הדסה, טיפל ביהודים וערבים כאחד. היו קשרי אמון, ולכן כשמגיעה בערב, הטבח בחברון היה בשבת, י"ח באב, תפרש פי תת. כשמגיע ביום שישי הידיעה לרבי מאיר חדש, על ידי אחד מן הסוחרים היהודים שבא בקשר עם סוחרים ערבים, שהולך להיות טבח בשבת, אז הוא הולך ומעביר את הידיעה הזאת לרב אליעזר מאיר דן סלונים, שהוא ראש הקהל בחברון, אומר לו, תקשיב, יש פה תכנון על רצח, על טבח. והוא הולך ושואל את הנכבדים החברונים, אומר לו, חס וחלילה, יסידי, אנחנו נהרוג אתכם, חס וחלילה, מה בטוב, אנחנו חברים, אנחנו ביחד 400 שנה. הכחישו בכל תוקף, והיהודים נתנו בהם אמון. וכמובן אולי גם בנו על ההגנה הבריטית וכולי, היה שם מפקד משטרה חדש, היהודים נתנו בו אמון. כמובן לצערנו הרב וכו' וכו'. המון המון, וזה מה שקרה. ביום חשוך אחד, בשבת בבוקר, קמו ערביי חברון וטבחו את היהודים. 59 נהרגו באותה שבת, עוד 6 נפצעו ומתו אחר כך מפיציהם, או 8. 260 יהודים ניצלו על ידי משפחות ערבים, והמשפחות של ערבים שהצילו אותו, כלומר היו גם ערבים שהצילו, אבל הבסיס, מה... הרוב ניצלו, נטבחו, היו שם אלפים ביישוב יהודי בחברון, אבל נטבחו, 50 נשים נאנסו, נטבחו, זוועות, קטועי, הכי נורא שאתה יכול לחשוב, נטבחו 59, נהרגו נדמה לי אחרי זה עוד 8 מפיציהם, אז זה כמות ההרוגים, אבל הבעלה וההלם, וכמובן כל היהודים הולכים שולחים להרוג אותם, אז כולם התרכזו בתחנת המשטרה, הבריטים מאשרים להם לעשות לוויה חפוזה, מניין יהודים וקדיש לכל הטבוחים האלה, קוברים אותם בקבר אחים, ובשלב מסוים הבריטים כדרכם מגיעים, מקבלים את ההחלטה שהם מחסלים את היישוב היהודי בחברון, מרכזים את כולם במשטרה, מעלים אותם למסעיות ושולחים אותם לירושלים, והערבים משתלטים על בית כנסת אברהם אבינו, הופכים אותו לדיריזים, על בית הדסה, הופכים אותו לבית ספר לבנות, על כל המבנים היהודים, מבנים יהודים קנייני, הכל של, 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 שלנו, משלטים עליהם הערבים, והדבר הזה הוא כמובן נמשך עד מלחמת ששת הימים, ועד שהם חוזרים לחדשי היהודי בחברון, עד ימינו אלו, ברוך השם, הולכים ומתקדמים. והשאלה שתמיד שואלים, מה? מחדשי ומחדשות, כן. כן, אז זה קצת שונה מהרוב היהודי, כי הרוב היהודי נלחם מול צבא סדיר. וכאן, וכולם היה ברור שזה, שזה הכוונה, כאן היהודים לא ברחו, למרות שהגיעו ידיעות, כי הם נתנו אמון, אמרו, אנחנו כאן ביחד וכל זה, והנה המקומיים האלו קמו ביום אחד, ובאכזריות הכי נוראה עם גרזנים וסכינים וקדשונים, חיסלו במו ידיהם, תוך כדי שהם, כמו שהוזכר, אונסים וקוטעים איברים, וכיד האכזריות הרעה עליהם, הם מבצעים את הדבר הזה. זה בעצם מה שמתוכנן להיות כאן. הטבח בחברון הוא הטבח בנחמיה, שמתוכנן להיות כאן. והי כאשר באו היהודים היושבים אצלם ואמרו לנו 10 פעמים, זה מגיע מ-10 מקורות שונים, הולך להיות טבח, ונחמיה מצליח להתמודד עם זה. והעמיד מתחתיות למקום, מאחרי לחומה בצחיחים, והעמיד את העם למשפחות עם חרבות. כן. מה? אני מבין שזה, כאילו, מכל המקומות שהם, מכל המקומות, כן, זה כל מקורות המידע, גם מהכפר ההוא מגיע הידע הזה, גם, כלומר, זה היה מתוכנן כבר, זה היה אופרטיבי, זה היה עובר לעשייתן. כן, זה היה עובר כבר, מתוכנן להפליא, הם תוכננו לעלות בלילה אחד, לפרוץ את הדרך הפרצות בחומה, לנצל את העייפות, לנצל את הלאות, לנצל את זה שהם לא מחזיקים מעמד, ופשוט לחסל אותם. חיסול, היישוב היהודי שהיה כאן קטן מאוד, יחסית, חיסולו, מכת מוות של תמנע ממנו את המשך בניין החומה. עכשיו תראו איזה אתגר לפני נחמיה. הוא מנהל אוכלוסייה אזרחית, אין לו צבא וכו'. והוא עכשיו צריך לשכנע אותם. כן, דרך אגב, לסלונים היה לו אקדח. הוא לא השתמש בו. כי הוא לא האמין. היה נראה לו אי הבנה. אז הוא לא... אני רואה בשכנים שלי הערבים וזה, כאילו... לא נפל להם הסימון שהם רוצחים אותם. ולכן הוא צריך בדיוק לשכנעתם להקים ארגון הגנה, וזה הכל אד-הוק, והעמיד מתחתיות למקום מאחורי לחומה בצחיחים, והעמיד את העם למשפחות עם חרבותיהם, רמחיהם וקשתותיהם. וירא ועקום ואומר אל החורים ולסגנים ולתר העם, אל תראו מפניהם, את אדוני הגדול והנורא זכורו, וילחמו על אחריכם, ביניכם ובנותיכם, נשיכם ובתיכם. והזכרנו בשבוע שעבר שזה הפוך מאיך שהפוסק הרמב״ם, נכון? מה הרמב״ם אומר? כשאתה למלחמה, אל תחשוב על אשתו ועל בניו ועל בנותיו וכו'. והוא אומר, תחשבו, למה? זה הכל תלוי במדרגה. אנחנו עדיין כאן לא אומה, שאתה יכול להגיד לבן אדם, תקשיב, תמחק את האישיות שלך, ותהיה כל כולך למען כלל ישראל וכו', כמו שאנחנו רואים פה בצהל. כאן זה משפחות. כל הגאולה כאן, כל המפעל כאן בנוי על מוטיבציות משפחתיות. גם חלוקת החומה ראינו בפעם שעברה, איך הוא מחלק את זה למקטעים משפחתיים. וגם ההגנה אומר, תקשיבו, אם לא תגנו, יהרגו את המשפחה שלכם. זה נותן מוטיבציה לאנשים להגן. ונחמיה, מצד אחד נאום, זכורו את השם הגדול והנורא, מצד שני, אבל הוא מתחיל כבר להכין כאן את המערך ההגנתי, שזה בכבר, מי שכבר יכול לראות, זה כבר ההכנה למכבים. היכולת הזאת להילחם מצד אחד ולשאת נאום של מעטים מול רבים, לא ארץ נוכריה לקחנו, ולא, נכון, איך אומר יהודה המכבי? אלא נחלת עבדים דור הדור, שנלקחה מאיתנו, וכאשר היה לילדינו, השיבונו אותה אלינו, וכו' וכו'. ויהי, כאשר שמעו אויבינו, כי נודע לנו, ויפר האלוהים את עצתם, ונשוב כולנו אל החומה איש אל מלאכתו. עכשיו, הפסוק פה הוא פסוק מבלבל. מה זאת אומרת, ויפר אלוהים את עצתם? איך הקדוש ברוך הוא יפר את עצתם? מה? כן, עכשיו, מי שישמע, אתם מבינים? זה מזכיר עלילות ממלחמת השחרור. מזכיר את הדוידקה, כן? כמה יהודים... כן, קיבוץ צפת. כמה יהודים עומדים עם איזה רומח וחנית, ופתאום זה מטיל מורה על הערבים. הוזכר כאן קיבוץ צפת. קיבוץ צפת כידוע לכם. עד היום לא בדיוק מבינים איך זה היה. כן, אבל פתאום תפסה בהלה את הערבים, זה היה קהוק. כן, נכון, גם כיבוש חברון שנכבש זה, וכאילו דיר יסין הלך, ולא יודע אם זה היה לפני זה, אבל כאילו היה איזה מין יהוד מגיעים, הם פשוט עשו את הרגליים, הם ברחו. כן, בלי שום, הפלמח קבע, מה? מה? כן, אבל אחרי, הדבר הזה הלך כאילו כמו איזה מין עמוד זה, ופחדו שכשהיהודים יגיעו יעשו טבע. כן? אז ויפר עליהם את הצטם, אנחנו עוד פעם נכנסים כאן לדיוק המדויק כזה, או לדיון הזה, האם זה קץ מגולה או האם זה נס. כשאתה מסתכל על זה, אתה אומר שזה נס, כן? כאילו אומרים שאת שפת כבשו בדרך הטבע ובדרך נס. בדרך הטבע זה יהודים שעברו תהילים, ובדרך נס זה הפלמח שהתגלגל לשם, כן? אז זה, הפרת האלים את הצטם, זה על ידי מה שנחמיה העמיד, את הרמחים האלה. בקיצור, בלילה, אם אני מבין נכון, בלילה שהייתה אמורה לצאת הפעילות המבצעית הזאת של האויבים, נחמיה העמיד שמירה. חלק זה שאומרים באמת, חלק אולי זה היה מקרטון, חלק מכל מיני דברים. הוא גם כן הפעיל עליהם הונאה, והם ראו את היהודים מוכנים, אז הם טיפה נבלו, והאלוהים הפר את הצטם. שוב, מדובר פה על כפרים, כנופיות כפרים, אז הם... הבהלה גם היא ממש מקביל לקאוג שווה כל... ברגע שאתה... או כאן לכיבוש הקסטל, כן, ברגע שנופל המנהיג שלהם. מה? נראה לי ש... מפסוק ה... כן. כן. וכאילו... וגם פסוק ה... וגם... כן, היינו הלילה למשמר, זה הפסוק הבא אחר כך. הלילה למשמר והיום למלאכה. וגם אני חושב פסוק ה' רומז לזה, ואמרו צרינו לא יראו, לא ידעו ולא יראו עד אשר נבוא אל תוכם והרגנו והשבטנו את המלאכה. כלומר, אנחנו נתגנב לתוכם בלי שהם ישימו לב, זה יכול להיות רק בלילה, ביום אתה רואה, ונקה בהם מכה גדולה, כשהם יקום אנחנו נתקוף אותם מן המר. יכול להיות, לי היה בראש בלילה, אבל יכול להיות שזה גם היה בהם. ויהי כאשר שמעו אויבינו, כי נודע לנו ויפר אלוהים את עצתם, ונשוב כולנו לחומה איש אל מלאכתו. ואם מן היום ההוא חצי נערי עושים במלאכה וחציים מחזיקים והרמחים והמגינים והקשתות והשריונים והשרים אחרי כל בית יהודה הבונים בחומה והנושאים בסבל עומסים באחת ידו עושה במלאכה ואחת מחזק את השלח. הפסוק הזה נהפך לאב טיפוס, כן? לקיבוצניק שהוא גם חבר בארגון וכו'. והבונים איש... מה? שלח זה כן, זה... והבונים איש חרבו אסורים על מותניו ובונים והתוקע בשופר אצלי. כלומר, יש כאן ממש ארגון הגנה קלאסי. התוקע... בדיוק, כי אין לו מספיק כוח לרכז, תבינו כמה הוא חלש, כמה אין לו זה, אז אין לו מספיק כוח לרכז הגנה הרמטית מסביב, אז הוא אומר, אנחנו נעשה, אם יהיה איום מהצד הזה, נתקע בשופר, ככה. פלוגות הפוש של וינגייט. והבונים איש חרבו אסורים על מותנם, והבונים והתוקע בשפר אצלי, והאומר אל החורים ולסגנים ולתר העם, המלאכה הרבה ורחבה, ואנחנו נפרדים על החומה, רחוקים איש מאחיו, במקום אשר תשמעו את כל השופר, שמה תיקבצו אלינו, אלוהינו יילחם לנו. עוד פעם, אלוהינו יילחם לנו, אבל אתם נלחמים בעצמכם. זה הסוד. זה חזרה לימי דוד המלך. אתה מכין את הכלי, כמה שאתה יכול, מכין את הכלי הצבאי, ומתפלל שהקדוש ברוך הוא יהיה איתך, וייתן לנו יותר כוח ממה שיש לנו, ייתן לנו יותר... יותר, יותר עוצמה. מה? זה בדיוק, אם הזכרת כבר, זה היה בדיוק המבנה של מלחמת השחרור. כלומר, אין לצהל בקושי יש צהל, אין מספיק כוחות, לא רק אין מספיק כוחות, גם אין מספיק רובים ואין מספיק כדורים אפילו ליצור משהו בכל החלטות, אז זה הולך לפי מבצעים. עכשיו, מבצע פה, מביאים את כל הכוחות לשם, מבצע, צריכים. גומרים פה, משאירים איזה כוח מצב קטן לשמור, עכשיו מבצע אחר. הכל עובד בצורה של מבצעים, אין איזה, כי המבצעים, אליהם מרכזים את הכוחות, את החטיבות הלוחמות, לא היו רבות, ודרך המבצעים האלו, זה והאויב, הרבה מאוד מהנסיגות שלו, זה בכלל דמיון, פרוע, כל מיני בעלות כאלה ואחרות, שככה גורמות למבצעים האלה להצליח. גם בעת ההיא אמרתי לעם, איש ונערו ילינו בתוך ירושלים, והיו לנו הלילה משמר והיום מלאכה. ואין אני ואחי ונערי ואנשי המשמר אשר אחריי, מה... כן. לא, אני חושב שכן. כלומר, אני חושב שמה שנחמיה עשה, הוא העט את קצב בניית החומה. לפני הניסיון הטבח הזה, הם היו בונים את החומה, וגומרים את הזה, חבל לחזור על העיר, וזה, שנים במקום, עושים. כן.
עד שנחמיה מגיע, אף אחד לא מצא בירושלים?
לא.
גרים בירושלים.
גרים בירושלים, אבל מפוזרים מאוד.
ואז מה שנחמיה עושה, מנסה לבנות חומה, בכדי להפוך את המקום הזה למקום...
למקום מרכזי. למרכז לאומי. יש, עזרא כבר נמצא, גרים בירושלים, יש בית מקדש, מינורי, אבל יש. אבל יש גם פיזור גדול, גם בכפרים מסביב, זה תוצאה של ה-18 שנים שלא היה, שהכל היה תקוע. עכשיו נחמיה מנסה להקים חומה. קודם כל, חלק מהאנשים בכלל חוזרים לכפרים שלהם, הם לא גרים בתוך ירושלים, הם גרים מחוץ לירושלים. פעם שנייה יכול מאוד להיות שנחמיה, לפני הניסיון הטבח, הקים איזה מין מחנה עובדים, כי חבל, הלכו הביתה, יחזרו, כולם נשארים כאן עכשיו, הוא כונס את כולם לתוך ירושלים, כנראה כוח הגנה מקומי, שהוא מפחד שהוא לא, שלא יתקפו את ירושלים, חוזרים לישון בתוך ירושלים, היו לנו, מארגנים שם ההגנה ההיקפית, כי עדיין אין חומה, והיו לנו הלילה משמר והיום מלאכה, ואין אני אחי ונעריי ואנשי המשמר אשר אחריי, אין אנחנו פושטים בגדינו איש שלחו המים. כן? אנחנו כוננות מלאה. לא מורידים בגדים במשך כל ה-52 יום האלו שהחומה נבנית, נחמיה בכוננות... לא זוכר, צריך לראות ב... מה?
גם שהולך האיש למים, זה קורא
למשך. כן, כן, כן. כאילו... איך...
זה שלו.
כן.
זה השלב, זה הנשק.
כן.
שהולך עם הנשק גם למים.
כן, אתה יודע. קומיים. ממש כוננות...
עתיק.
מה? שאלה יפה. שאלה יפה. יכול להיות. כן, כן, זה לא הייתה הבעיה, כן, יכול להיות, אבל יכול להיות, תפקוח נפק. טוב, תדאגו רגע לפרק ו' ואז נחזור לפרק ה'. והאי, כאשר נשמע לסנבלט ולטוביה וגשם הערבי וליתר אויבינו, כי בניתי את החומה ולא נותר בפרץ, כלומר, החומה כאן נבנתה, עד העת ההיא ודלתות לא עמדתי בשער, מה כן דלתות? אז עכשיו אויבינו עוברים לשלב הבא. אם לא נצליח... להקות היישוב הציוני באמצעים של מה? באמצעים של טבח וחברון ודברים מן הסוג הזה, אנחנו נעבור לתהליך השלום, בדיוק לעמליית הסלאם בתהליך המדיני וכו', שיש לו בדיוק אותן מטרות, בסופו של דבר עצירת, השמדת היישוב היהודי בארץ ישראל, אבל באמצעים הרבה יותר מתוחכמים, דרך השולחן המסע ומתן המדיני, כן? תוך כדי כמובן חיפוש גורמי, משתפי פעולה בתוך היישוב היהודי פנימה שיעודדו את התהליכים האלו וכו' וכו'. כן? שזה אפשר לקרוא לזה המעבר נגיד מערפאת לאבו מאזן. ערפאת, גם כשהוא עשה הסכם שלום, זה היה, הכל היה מכוון לטרור. זה לא היה, מעולם לא עברה לו מחשבת שלום ברור. גם השלום אצלו היה זה הכנה לזה שהוא יוכל לתקוף אותנו מקרוב, ובאמת סיום תקופתו הסתיים באינתיפאדה השנייה ויותר מ-1,000 הרוגים ישראלים. הוא שהגיע אחריו, באמת, רואים שהוא לא טרוריסט, כן? יש לו שיטות אחרות. יותר, מה? יותר עדינות, יותר, אבל הרבה יותר מסוכנות גם, הרבה יותר מסוכנות. כאילו, עם חליפה, אם אני בא בלי כפייה, או בלי האקדח הזה, הוא כאילו מדבר זה,
בלי שברי.
כן, בלי שברי, הוא מדבר יותר זה, מכובד וכל זה. אבל בעצם, אותו ניסיון בדיוק, כשהכל מתמקד בזכות השיבה, זה שמה, זה הנקודה ששם הכל מתמקד, איך לפורר אותנו מבפנים. זה מה שקורה כאן. כי בניתי את החומה ולא נותר בפרץ וכו', וישלח סנבלט וגשם אלה לאמור לך וניוועדה יחדיו במדריד, בכפירים, בבקעת אונו, והם החושבים לעשות לי רע. כן? ועידת מדריד, ועידת אוסלו, you name it, איזה ועידה, כדי, זה עכשיו, מלמד אותנו נחמיה. אולי היה צריך להביא את הפסוק הזה ליצחק שמיר. כן, יצחק שמיר הלך לוועידת מדריד, אני זוכר את הנאום שלו, הוא נאם שם נאום תקיף מאוד, חבל על הזמן. אבל נכנסת כבר לתהליך. מה נעמת, מי נעמת, זה כבר אף אחד לא זוכר, אבל אתה כבר בתוך המסלול הזה, ועכשיו כבר התחילו לדחוק אותך לפינה, ואם יש ועידה, אז תהיה אחרי עוד ועידה ועוד ועידה, אתה מתחיל, ומשם זה כבר לתוך המסלול. אומר להם נחמיה, אני לא בא. השלחה עליהם מלאכים למור, מלאכה גדולה אני עושה, ולא אוכל לרדת, למה תשבת המלאכה, כאשר ארפיה, וירתי אליכם. והשליחו עליה כדבר הזה 4 פעמים, הזמינו אותו לוועידות שלום עם בלונים ועם מדשאות וצלמים וחבל, ויש כאן הצגה, ודגלים, וזה, ולוחצים ידיים וכל הזה, הוא מסרב. והשלח אליי סנבלט כדבר הזה בפעם 5 את נערו ואיגרת פתוחה בידו. עכשיו השאלה אם האיגרת פתוחה זה יכול להיות או זלזול, שוב פעם, תעמולה, או איגרת סגורה זה כאילו שיח סודי בין המנהיגים. איגרת פתוחה נועדה להפעיל לחץ. כן? כאילו, אני מפרסם הזמנה לוועידת שלום, ו... כן, ובדיוק. ובוא נראה מי הוא סרבן השלום. בוא נראה מי לא מגיע. כולם תראו, הנה, זה הזמנה וכו'. כתוב בה בגויים נשמע וגשמו, אומר, אתה והיהודים חושבים למרוד, על כן אתה בונה החומה ואתה עובה להם למלך כדברים האלה. כלומר, למה אתה לא מגיע לוועידת השלום שאנחנו רוצים לזה? כי אתה בעצם פניך למרד. לחץ. מה יקרה בוועידה שהוא יגיע אליה? אי אפשר לדעת. יכול להיות שהם רצו לרצוח אותו, באופן אישי. בתנאים שלה זה דבר אפשרי. יכול להיות שהם רצו לאיים עליו. יכול להיות שהם רצו באמת למוסס אותו, להגיד לו, תשמע, למה לכם זה? בוא נגיע לזה סכם, בוא תן לנו קצת שותפות וכל הדברים האלו. נחמיה מסרב לתת להם מדרך רגל. גם נביא, ממתה לקרוא עליך בירושלים, למור מלך ביהודה, ואתה ישמע על המלך הדברים האלה, ואתה לך וניבעתה יחדיו. איום, אם לא תיתן לנו שותפות כאן, אנחנו מדווחים עליך למלך שאתה בעצם מורד. ויש לך להם אליו למור, לא נהיה כדברים האלה אשר אתה אומר, כי מלבך אתה בודם. כי כולם יראים אותנו למור, ירפו ידיהם מן המלאכה ולא תעשה, ואתה חזק את ידיי. כולם ירים אותנו למור, נחמיה אומר גם, ברוך הבא ידידיה. התגעגענו אליך. המקום של ידידיה זה פה המקום שלו, כאן. רבי חיים, שב פה אתה. בואו נמשיך, זה ממש פרק חשוב מאוד להבין את כל המורכבות כאן. כן, אז הניסיון הבא נכשל, לעשות ועידת שלום, שתסרס אותו ותזה, או שיהרגו אותו, שישביטו אותו, הניסיון הזה כשל. טוב, ממשיכים, כולם יראים את נחמיה גם מבפנים. הניסיון הבא, אתם מבינים את ההתגלגלות, הניסיון הראשון היה ניסיון רצח, טבח כפשוטו, הניסיון השני הוא כבר ניסיון מדיני, לכפות על נחמיה ועידת שלום, לא, יש כל מיני, אני לא זוכר את כל הזה. מה? הוא ממציא, אבל הוא אומר שנחמיה העמיד נביאים שאומרים זה המלך, יש לנו מלך ליהודה, חזרה הנבואה, חזרה המלכות וכו', ואת כל זה הוא רוצה לשלוח לפרס. הניסיון השני זה לכפות עליו ועידת שלום שבעצם תסרס אותו. הניסיון השלישי זה ניסיון, יש מילה חדשה בז'רגון העברי, השחרה. מכירים את המילה? עכשיו יש לנו, צריכים לבחור רמטכ"ל, בעזרת השם, שבוע הבא יבחר רמטכ"ל, שיבחר אדם טוב, אז לפני, הרי עד הזה היו בוחרים מישהו, ואז היו גלים שהוא לא ראוי. עכשיו, שר הביטחון שלח ליועץ המשפטי לפני כן את מי הם המועמדים שלו, ושיבדוק אם הם ראויים. אז הוא אמר שהם ראויים. עכשיו, כל העיתונאים אומרים, בוא נראה אם יתחיל תהליך השחרה. אחרי שיפרסמו מי המועמד, אז העיתונאים עושים עליו עבודת שורשים. והם גלים את כל זה. אז ככה גם היה במשטרה ולאחרונה. אז עכשיו בעצם מנסים לעשות את תהליך השחרה לנחמיה. לסכל אותו ממוקד, לסכל אותו אישית, ולהצמיד לו תווית של פחדן. זה הפחדן. אתה אמרת, כן. ואני באתי בעת שמעיה, בן דליה, בן מהתבאל, והוא עצור. ויאמר, נבעד אל בית האלוהים אל תוך ההיכל, ונסגרה דלתות ההיכל כי באים להורגך, ולילה באים להורגך. הוא נותן לו לצמר, תקשיב נחמיה. הרי איפה נחמיה נמצא כל הזמן? נחמיה לבוש מדהים, אלוף, מסתובב בשטח. המשמעות של מפקד בכיר שנמצא בשטח היא אדירה. היא אדירה. רואים את זה גם מדוד המלך שנמצא עם הלוחמים בקרב דוד הגולת, וגם גם בימינו, אני מזכיר לכם את מה שכותב הרב חיים סבתו בתיאום כוונות לגבי המפגש שלו, תותחן בטנק עם המחת, עם אור יור, כמה כוח זה נתן להם. גם אלה שנלחמו בתעלה מדווחים על העובדה שנגיד שאריק שרון היה איתם וכל הזה, זה נתן המון המון כוח, הוא לא חיכה שם מאחורה באיזה מוצב, אלא היה איתם מקדימה. כשמפקד בכיר נמצא עם הלוחמים, זה נותן להם המון המון כוח. וכשמפקד בכיר עובר את איזה שמועה שהוא נשבר, שהוא מפחד, שאין לו כוח, כן, כל מיני שמועות כאלה ואחרות, הדבר הזה מיד מחלחל למטה, ואתה אומר לך, וואי, אם הוא נשבר, אז מה אני אומר? אז יש כאן בעצם ניסיון לשכנע את נחמיה, תקשיב, באים לחסל אותך הלילה, בוא, רק ללילה אחד, תישן, על פי הוראת נביא, הרי אסור לו, נחמיה, הוא לא כהן, ת, תישן בהיכל, זה מקום מאובטח. ואומר, נבעד אל בית האלוהים על תוך ההיכל ונסגירה את דלתות ההיכל, כי באים להורגך ולילה באים להורגך. בעצם בית המקדש זה המקום היחיד שהוא אפשר לנעול אותו, כי החומה עדיין מפורצת. ואומרה, איש כמוני יברח, אני לא בורח. ומי כמוני אשר יבוא אל ההיכל וחי, לא אבוא. אני לא מוכן. ואקירה, והנה לו אלוהים של אחו, כי הנבואה דיבר עליי וטוביה וסנבלת שכרו. מניפולציה מושלמת. הם שכרו נביא שקר מבפנים, מתוך המערכת חפרפרת, ספיון, איך קוראים לזה? איך קוראים לזה? ספיון, איך קוראים את ה... כן, ספיון, זה... מתוך המבפנים, מההארדקורד, הם שכרו אותו, והוא מגיע לנחמיה עם איזה נבואה. קיבלתי בנבואה שולחים להרוג אותך, בוא, תתחבא. ברגע שהוא ישן שם בהיכל, או שיהרגו אותו בהיכל, או שהוא יצלם אותו, צריך לפרסם את זה, וכולם ידעו שנחמיה בעצם מפחד. מפחד על עצמו, ותתחיל פה קריסה, כי צריך מעט מאוד כדי לקרוס. מעט מאוד כדי לקרוס. זה מספיק שהמפקד לא נמצא, הכל תלוי על הכתפיים של נחמיה, שכל העם, חבורת הכפרים האלה, התפזרו איש לאוהלו.
הוא אומר לו לעבור לדברי תורה. ומי כמוני
אשר יבוא אליך, כן. לא, אבל העניין הוא שמותר לנביא להורות נגד דברי תורה בתור הוראת שעה. אבל בעצם מה שהוא מברר, שהוא בכלל, בממצאים מודיעינים הוא מברר שהוא בעצם נביא שקר, הוא נזכר. אז תראו לאן הם הגיעו. עד לאן הם הגיעו? אדם שהיה בתוך ההיכל, אדם שהיה התיימר להיות נביא כזה או אחר, הם צריכים לזכור את שירותיו. למען סחורו, למען עירה והעסקן, וחטאתי, והיה להם לשם רע, למען יחרפוני. זה פשוט לא יאומן, איך נחמיה, פשוט, איך משבר אחרי משבר בדיוק כמו... רוצים לחרף את שמו, להחתים אותו, להשחיר אותו, להגיד המנהיג שלכם הוא פחדן, הנה הוא התחבא פה, התחבא שם, או להגיד שהוא עבריין. יכול להיות שזו הייתה הכוונה שלהם, להפיל אותו בתראו, הוא מבזה את הקודשים, בשם הלאומיות הוא משתלט על המגרש. אחת משתי הדרכים הללו, נחמיה עולה גם על הדבר הזה. זוכרה אלוהי לטוביה וסנבלת כמעשיו אלה, וגם לנועדיה הנביאה, וליתר הנביאים אשר היו מיראים אותי. נביאי שקר כנראה. ותשלם החומה ב-25 לאלול ל-52 יום. עשינו את החשבון שאם זה 52 יום, אז ראינו שנחמיה עלה לירושלים באלף באב. ויהי כאשר שמעו כל אויבינו, ויראו כל הגויים אשר סביבותינו, ויפלו מאוד בעיניהם, וידעו כי מעת אלוהינו נעשתה המלאכה הזאת. מעת אלוהינו קמה מדינת ישראל. אבל זה היה צריך מסירות נפש, היה צריך ללבש את הביצות, היה צריך להחזיק רומחים ושלחים וכו'. מעת אלוהינו, האויבים יודעים שמדינת ישראל, אנחנו קשה לנו לראות את זה, אבל אויבינו רואים שמדינת ישראל קמה ונהיית בעזרה אלוקית. עכשיו תראו את הסיום. הנה, נגמרה החומה. בסדר? לכאורה זה הצליח. נכון? נחמיה הצליח. היינו מצפים שעכשיו כולם יישרו קו איתו. עדיין לא. יש פה אינטרסים כלכליים כנראה מאוד מאוד חזקים. הקזינו ביריחו מאוד, מאוד מושך. כל מיני אנשים שקרתו כבר בריתות וכל הדברים האלו. זה נושא למחקר מאוד מעמיק. כמה מתוך הסיפור הזה של הסכמי אוסלו היה לשם שמיים של השמאלניות של אהבת השלום, וכמה היו אינטרסים כלכליים של אנשים שהיו מושקעים. מה? כן. מושקעים. כן, וכו' וכו'. אז הנה זה כאן. ויהי כאשר שמעו כל אויבינו ויראו כל הגויים וכו'. גם בימים ההם מרבים חורי יהודה אגרותיהם. חורי יהודה זה הראיסים פה ביהודה, בעלי האחוזות החקלאיות, הולכות על טוביה, ואשר לטוביה באות עליהם. איגרת מקרי להוא, איגרת מההוא לזה, כל מיני איגרות. מה תוכן האיגרות? כי רבים ביהודה בעלי שבועה לו. מה זה בעלי שבועה? התחייבויות. הם חייבים לו כספים, חייבים לו... הוא כאן הביג בוס. כי חתנו לשכניה בן ערך, ויוחנן בנו לקח את בת משולם בן ברכיה. יש לו גם קשרי חיתון למקומי הזה. גם טובותיו היו אומרים לפניי, אתה שומע נחמיה, הוא לא כזה רע, בוא תעשה איתו איזה, נו, מה אכפת לך? ודבריי היו מוציאים לו, הדלפות, כן, בדיוק, אגרות שלח טוביה ליראני. המשך המאבק המניפולטיבי כדי להחיש את נחמיה. כמה קשה להיות ציוני. כמה קשה הציונות, כמה היא מורכבת, כמה מנסים, כל מיני אינטרסים כאלה ואחרים כדי לירא את נחמיה, אחרי שהוא מצליח, אחרי שכבר החומה נבנית. טוב. כן, כן, נכון. בדיוק, יהודים בפנים, וזה מביא אותנו ישר לפרק A, שדילגנו עליו, כדי להבין בעצם מה קורה. מה עשו כאן אותם השנים שהאוכלוסייה היהודית הייתה כאן בעצם בלי רועה ובלי מנהיג מובהק, זרובבל אמנם, אבל עזרה עדיין לא עלה, 18 שנים שהכל תקוע וצריך להסתדר ולשרוד. אז החזק שרד, מי שכנראה, מי שלמד מהר את האזור, למד מהר את השפה, יצר קשרים המקומיים ועשה איתם שותפיות כלכליות, הוא זה שהיה שרד, ומי שלא, לא. ואז בעצם מגיע נחמיה ומנסה לשבור את ההיררכיה הזאת הכלכלית, ולכן הוא חווה את ההתנגדויות. אבל בעצם מה שקורה כאן, זה שבעקבות המנהיגות של נחמיה, ובעקבות הפרויקט הלאומי שכולם עסוקים בו, נוצרה כאן גם הזדמנות לתיקון חברתי. ותהי פרק ה' פסוק א', ותהי צעקת העם ונשיהם גדולה אל אחיהם היהודים. ויש אשר אומרים, בנינו ובנותינו, אנחנו רבים, ונקחה דגן ונאכלה ונחיה. ויש אשר אומרים, שדותינו וחרמנו ובתינו, אנחנו עורבים ונקחה דגן ורב. ויש אשר אומרים, להבין... כן, כן, כן. תוך כדי בניית החומה...
עד עכשיו היה פרקים ביטחוניים.
כן, בדיוק. אבל זה קורה תוך כדי בניית החומה. כן. ויש אשר אומרים, לבינו כסף למידת המלך, שדותינו ורחמנו, ואתה כבשר אחינו בשרנו, כבניהם בנינו, והנה אנחנו כובשים את בנינו ואת בנותינו לעבדים, ויש מבנותינו נכבשות ואין לאל ידינו, שדותינו ורחמנו לאחרים. כלומר, דווקא מה שעושה נחמיה, מכיוון שנחמיה מחלק, כאילו זה פעם ראשונה, אולי אני אתן דוגמה, כן? צהל, יש לו איזה מין כותרת שמשמש ככור היתוך, כן? למה? כי בעצם, המקום היחיד, בחברה, הראשון, לא היחיד, הראשון, בחלק מהתקופות גם היה היחיד, שבו יש באמת שוויון, וגם המשפחות שעלו לא מזמן, אבל הבן שלהם מגיע לצבא, יכול להיות פתאום בתוך פרק זמן קצר קצין, המקום הזה מעורר את התחושה שרגע, אם הבן שלי הוא קצין, אז למה אני באזרחות פחות? מה אני פחות טוב ממנו? למה אני מספיק טוב כדי שהבן שלי ימסור את הנפש שלו על המדינה, ואני לא מספיק טוב כדי לקבל תנאים אזרחיים אחרים. אז בעצם מה שקורה כאן, הפעילות של נחמיה והחלוקה שלו, שכל משפחה מקבלת גזרה של החומה, מציפה גם את תחושת הכיפוח. רגע, אם אני מספיק טוב כדי לבנות את החומה, למה אני לא מספיק טוב כדי שהבן שלי לא יהיה עבד אצל ה... וגם, זה גם מציף את הקושי, כלומר, אם אני קיבלתי אחריות על בניית החומה, ואני לא יכול, כי הילדים שלי משועבדים אצל מישהו אחר, אז אני, אז זה מציף את זה, כן? כל הסוגיה הכללית בעצם מציפה את העוולה הפרטית שנמצאת כאן, שהיא תוצאה של עוד פעם, הקשרים האלו בין החורי יהודה, סגני יהודה, לבין כל הרייסים המקומיים. ולכן מגיעה הטענה, ואתה כבשר אחינו בשרנו, כבניהם, בנינו, ואנחנו כובשים את בנינו ואת בנותינו לעבדים, ויש מילותינו נכבשות וכו'. ואיחר לי מאוד כאשר שמעתי את זעקתם ואת הדברים האלה. כאילו נחמיה לא היה מודע לזה. שיש פה אנשים שהמשפחות שלהם משועבדות. וימלך ליבי עליי ואריבה את החורים ואת הסגנים. הנה מנהיג שלא מפחד לריב עם הפקידות. הרי בדרך כלל זה הפוך. הפקידות אומרת, הגיע שר, שר בא, שר הולך ואנחנו נמצאים פה תמיד. ואריבה את הסגנים ואומרה להם, מסע איש באחיו אתם נוסעים, ויתן עליהם קהילה גדולה. ויתן עליהם קהילה גדולה, כבר הוא עשה כינוס גדול, כינס את כל העם נגד העניין הזה. ואמרה להם, אנחנו קנינו את אחינו היהודים הנמכרים לגויים, כדי בנו, וגם אתם תמכרו את אחיכם ונמכרו לנו, ויחרישו ולא מצאו דבר. מה? בדיוק. נחמיה מגיע, והוא פודה, זה לא פדיון שבועים, זה פדיון יותר, פדיון עבדים. כלומר, כנראה שחלק מהאנשים, עוד פעם, בעקבות העסקים הכלכליים כאן לבו ולא היה להם כסף להחזיר, ואז הם השתעבדו, נמכרו כמו נמכרו לעבדים, ונחמיה פודה אותם. הוא לא העלה בדעתו שהוא צריך לפדות יהודים איש מעל אחיו. הוא פדה את היהודים שהיו זרוקים בגלות אצל הגויים כחלק מהאחריות שלו.
זה מראה על הנהגה
המנותקת לגמרי. זה מראה על הנהגה, תזכור, אנחנו מדברים פה שהוא, כל הסיפור הזה, פחות מחודשיים. הוא לא כאן בקושי, הוא רק מנסה לארגן את המצב הביטחוני, לוקח לו זמן לעלות. של מי? כן, לוקח לו טיפה זמן להבין.
אני
באתי איזה
מוצר בעצם, כל העמדות, 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 כ
ואומרה להם, אנחנו קנינו את אחינו היהודים הנמכרים לגויים, כדי באנו וגם אתם תמכרו את אחיכם ונמכרו לנו, ויחרישו ולא מצאו דבר. כלומר, הוא מציע להם לפדות את ה... לשלם להם כסף. ואומר לאותו בדבר אשר אתם עושים, הלא ביראת אלוהינו תלכו מחרפת הגויים אויבינו, אתם, אוי ואבוי, איזה חרפה זאתי. וגם אני, אחי ונערי, נושים בהם כסף ודגן, נעזבנה את המסע הזה. כן, הוא בעצם מציג שגם הוא יש לו שיטרות חוב. הדוגמה האישית כאן מאוד מאוד בולטת, תכף תראו. גם לי יש כל מיני שיטרות חוב, ואני לא נושא אותם. כי בעצם, הוא בעצם רוצה לטעון שהמשימה הלאומית דוחה את כל החובות. השיבו נא להם היום שדותיהם, כרמיהם, זיתיהם ובתיהם, ומעט הכסף, הדגן והתירוש והיצר אשר אתם נושים בהם. החזירו. עכשיו, זה יוצא שבעצם נחמיה עושה כאן יובל. לא לפי הסדר, לא לפי השנה. לא יודע אם זה, אבל הוא בעצם עושה כאן יובל. הוא נותן, וזה בעצם העומק של היובל. העומק של היובל זה היכולת פעם ב-50 שנה לתת לכל אחד מהחברה הזדמנות שנייה. בדיוק, כלומר שלכל אדם יהיה לפחות פעם אחת בחיים שהוא באמת יכול להתחיל מההתחלה, מקבל חזר את הכל, את הנכסים שלו, את הקרקעות שלו, מתחיל מאפס. אם לא הלך לו בגלגול הראשון, ילך לו בגלגול השני וממילא בניו. זה אומר שהעוני לא עובר בירושה. הרי זה הבעיה של העוני, שאם המשפחה ענייה, אז גם אליהם כסף לחינוך של הילדים, והעוני מתגלגל, וזה כבר, וגם הפוך. משפחה עשירה, אז היא מורישה נכסים לילדים, ואז הם כבר מתחילים את תקופת החיים, כשיש להם כבר 3 דירות בירושה וכו' וכו', והם מורישים והם מורישים, והעושר מצטבר. היובל עושה איזה איפוס. כולם מתאפסים, מקבלים הזדמנות שנייה. נחמיה עושה את זה כאן. זה יוצא באותם זמנים, פחות או יותר באלול, לקראת כיפור, לקראת תשרי. ויאמרו נשיב, ומהם לא נבקש, כן נעשה, כאשר אתה אומר. ויקרא את הכהנים והשביעם לעשות כדבר הזה. בסדר גמור, אז מיישרים קו עם הדבר הזה. גם חוצני ניערתי ואומרה, ככה ינער האלוהים את כל האיש אשר לא יקים את הדבר הזה מביתו, מיגיעו, וככה יהיה נעור ורק. ואמרו כל הקהל, אמן, ויהללו את אדוני ויעש העם כדבר הזה. כלומר, הוא עשה כאן מעמד שלם של פדיון שבויים ופדיון עבדים, וניער את חוצנו, ואמר, מי שלא יעשה, ככה ינער אותו השם. אין לו סנקציות אחרות, הוא לא יכול להגיד, מי שלא ינער, אני ינער אותו. כמו שאמר שאול למי שלא יוצא למלחמה. אין לו יכולת של סנקציות, אבל יש לו יכולת מנהיגותית. אבל מה שכן יש לו יכולת, זה דוגמה אישית. כי כאן אנחנו מגלים, בפסוקים הבאים, דבר חשוב מאוד, נחמיה, אנחנו עד עכשיו ידענו שהוא קיבל אישור לבנות את החומה וכו', אבל כאן אנחנו מגלים שהוא בעצם, תוך כדי הדברים, מקבל מינוי להיות הפך הראשון ליהודה. עד היום יהודה הייתה חלק מפחוות עבר הנהר, ונחמיה הוא, איך תקראו לו, הראשון לציון, הנציב העברי היהודי הראשון בארץ ישראל, גם מיום אשר ציווה אותי להיות פחם בארץ יהודה, משנת 20 עד שנת 32 לארתחשסת המלך, 12 שנים שנחמיה מתפקד פה בתור פחה, שנים 12, אני ואחי לחם הפחה לא אכלתי. לחם הפחה הכוונה, מי שהוא פחת יהודה, הוא רשאי לגבות מיסים, וזה האוכל שלו. נחמיה לא גובה מיסים. כן, והפחוות הראשונים אשר לפניי, הכבידו על העם, איזה אתם מכירים, ומי שנזכר בתקופה העותמנית, בכל ה... גם קראו לו פחה, לא? פחה טורקי כזה, איזה מיסים, כבדים. המהפכה הצרפתית הרי התחילה מהדבר הזה, מהמיסים הכבדים שהטילו בני האצולה והמלוכה על ההמון, על החקלאים וכו'. ויקחו מהם בלחם ויין, אחר כסף שקלים 40 גם נעריהם שלטו על העם, ואני לא עשיתי חן מפני יראת אלוהים, היה מותר לו, אבל לא עשה בגלל יראת אלוהים. וגם במלאכת החומה הזאת החזקתי ושדה לו קנינו וכל נערי קבוצים שם על המלאכה. גם בתוך מלאכת החומה נחמיה לא דואג לעצמו, לא קונה קרקעות, לא קונה דבר, כולו קודש למלאכה, כולו בלי רכוש פרטי. והיהודים והסגנים, 150 איש הבאים אלינו מן הגויים אשר סביבותינו על שולחני. לא רק שהוא לא לוקח, אלא הוא עוד מפרנס את כל מי שאין לו, את כל אלה שהוא פדע. ואשר היה נעשה ליום אחד, שור אחד, הנה זה הכמות של שהוא צריך להכיל. בין 10 טעמים וכל יין להרבב עם זה, לחם הפחה לא ביקשתי, כי כבדה העבודה על העם הזה. כל כך יפה. תזכרו, הרי על הרקע הכלכלי הזה נפרדה מלכות יהודה ומלכות ישראל. ונחמיה לוקח את האחריות, ומבקש, זוכרה לי אלוהי לטובה, מסור לגמרי לעמו, זוכרה לי אלוהי לטובה, כל אשר עשיתי על העם הזה. וזה בעצם, מה אתה אומר? זה לא התפריט, זה הכמות. זה הכמות. שתדע לך שזה דבר רציני, הוא היה צריך... תעשה את החשבון, שור אחד, 6 צאן. צאן עולה, כבש טוב עולה 1,000 שקל, שור עולה, זה סכום. לא צריך לגייס את הסכום הזה, מעצמו. זוכרה לי אולי לטובה כל אשר עשיתי על העם הזה, ובעצם בזה אנחנו די סיימנו את הפרויקט המרכזי ספר מחירה בניית החומה, נשארו לנו עוד כל מיני סוגיות מקומיות כאלה ואחרות, שנעסוק בהם בעזרת השם, בשבוע הבא. תזכו וימצאו.